יש משהו, אתה מיום ליום משתבח יותר. טוב, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הנה אני חוזר אליכם, געגעתי עליכם הרבה, וברוך השם שלא עזב חסדו ואמיתו. אנחנו נמשיך קצת בעניין ספר תורה, איפה שהפסקנו. אחר כך, אם תרצו, קצת על ראש השנה, יש לנו גם בעזרת השם שבוע הבא. אני מקווה שנוכל תמיד להגיע ולא יהיו מעצורים בדרך. אז ככה, יש לנו, דיברנו על פתיחת ההיכל, שהיא תהיה טוב שתעשה על ידי אדם תמיד חכם, מבוגר, או בעל תורה, זקן, זה יכבדו אותו בפתיחת ההיכל. גאון חידה כתב שאם אדם כיבדו אותו בפתיחת ההיכל ורואה את אביו או רבו שכיבדו אותם בהלבשת רימונים, מה העניין בזמנם וגם בימינו? היום הרימונים נותנים אותם לילדים. למה? כיוון שהילדים אין מה לתת להם, עלייה לתורה הם לא עולים. אני לא יודע אם זה נכון, זה עושים טעות, כי אני אגיד לכם את האמת, אני בבית הכנסת אצלי מעלה את הילדים מדי פעם, לא כל שבת, אבל מדי פעם מעלה שתיים שלושה ילדים אחד אחרי השני
בשבעה?
מה זה בשבעה? אני מעלה אותם איפה שמותר וחוזר עליהם, חוזרים על אותם פסוקים. אחרי שישי יעלו הילדים, אז ככה הם מתרגלים גם לברך וגם לשמוע קריאת התורה, ויש לפעמים נותן להם גם לקרוא, זה דבר גדול מאוד, שלושה פסוקים. תן להם שלושה פסוקים. אז לפעמים יש פרשה שיש בה פסוקים שמתאימים. אבל בשעת רימונים, בעיקרון, הם נותנים אותה תלמידי חכמים, לזקנים, או למי שרוצה לזכות להחכים בתורה. כיוון שעל בשעת רימונים זוכה על ידי זה שגם מאריך ימים, נוספים לו חיים, וגם הוא זוכה שמקבל עוד חוכמה בתורה. ונבאר את הנושא הזה קצת יותר לעומק, כדי שנוכל להבין מה מתרחש פה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שאנחנו נהיה בדברו. ידוע שלאדם, כל אדם מאיתנו, יש לו נשמה, שהיא מתפשטת בתוך הגוף. והיא הנשמה נמצאת על ראשו של אדם. זה הטעם שאנחנו צריכים לחסות את הראש. ולאו דווקא כשאדם ברך או לומד, אלא תמיד שיהיה ראשו מכוסה, כך כותב הרמב״ם גם, כמה ששכינה מעל ראשו של אדם. שכינה זה למעשה, הנשמה היא חלק, היא ניצוץ של השכינה. אז יש לו נשמה. אבל הנשמה היא נכנסת לתוך הגוף, אנחנו רואים שהוא מתנועע, הוא מזיז איברים, הוא רואה, הוא שומע, הוא מסתכל, וכן על זה הדרך, מדבר, אוכל, שותה, והגוף, כל המערכות של הגוף פועלות, על ידי מה? על ידי הנשמה שהיא מתפשטת בגוף. עכשיו, איך הנשמה מתפשטת? היא למעשה, זה לא חד פעמי, כשהוא נולד היא מתפשטת, מעשה היא כל הזמן יוצאת ונכנסת, יוצאת ונכנסת. כמו אור חשמל שהוא נמצא בתנועה כל הזמן. נמצאת בתנועה כי הנשמה זה דומה, האור דומה אותו פרינציפ שיש למים. כמו שהמים תמיד זורמים והם עוברים. וכן מחזור הדם, אתה רואה בגוף. הדם, תשאל רופא רגיל, אגיד לך, כל רופא שמתחיל אפילו בלימוד הרפואה, הלב הוא המנוע שמפעיל את הדם, מחמצן אותו, זאת אומרת נותן לו חמצן. הוא כל דקה וחצי שואב את כל הדם בגוף ומחזיר אותו. ומחזיר אותו כל הזמן. והפלא הגדול שהוא יכול לפעול, לשאוב, הוא כזה קטן, אבל הוא כזה מתוחכם, שהוא יכול לשאוב בין... יש אדם שיש לו מינימום 6 ליטר דם עד 12 ליטר דם, תלוי המשקל והגובה. ואת כל זה הוא עושה בדקה וחצי. וכל הזמן, כשאתה ישן, כשאתה ער, הלב, איך כתוב פסוק, אני ישנה וליבי ער. אז זה הלב פועל. ככה גם הנשמה אותו דבר. היא נכנסת ויוצאת, יש לה גם אור פנימי, גם אור מקיף. האור הפנימי, כך כותב רבנו ארי, זה בא על ידי קיום מצוות. נותן צדקה, מניח תפילין, מצטף בציצית, שומר שבת, עושה קידוש, זה האור הפנימי של הנשמה. האור החיצון זה תורה. כשהוא לומד תורה, זה האור המקיף שלו, ולכן התורה מגנה בעד האדם. למשל, הגמרא אומרת, תורה הגונה מגנה ומצולה מצלה. היא מגנה מכל מיני סכנות, מכל מיני אויבים ומסתינים, וגם היא מצילה את האדם גם מעבירות, גם מכל מיני דברים שהם נגד רצון הבורא, וגם מסכנות פיזיות. אז זה הנשמה, היא פועלת. אז היא נכנסת דרך הראש, תחילה היא נכנסת למוח, והמושב של הנשמה זה במוח, ולמוח יש שני חלקים, זה ידוע, כמו האגוז. מוח ימין זה חוכמה, מוח שמאל בינה. אבל יש את המוח האמצעי, זה מוח הדעת, זה בדיוק איפה שקשר של תפילין. שם מתחברים שני החלקים של המוח, ואז יש לו איזון. יש אדם, אתה רואה אותו שהוא בלתי מאוזן, או הבריאות שלו לא זה אתה איתי, או אתה שמה. וכן, על זה הדרך, אתה רואה אותו גם שהוא לא יודע להחליט דברים. אז זה, יש לו חיסרון, תקלה יש לו במוח של הדעת. והדעת נותן לאדם איזון, הוא יודע להכריע דברים ולקבל החלטות הכי נכונות והכי מדויקות. כמה שפחות טעויות. עכשיו, זה לא מספיק, זה הדעת, הוא יורד הדעת, והוא עובר, לכן תראה, פה יש צומת של עצבים שהיא מאוד קריטית לגופה של האדם, והיא מתמקדת בשתי הכתפיים. הזוהר קורא לזה טרן איטרין. פה כמו, יש כמו כיפות קטנות בכתפיים, שם לכן אם אדם מקבל שם מכה, זה יכול לזעזע אותו. אז זה צומת הגילים, כאן נמצאת וכאן צומת. זה חסד וזה גבורה. משם היא מתפשטת לכל הגוף. לכן תראה אלה שהם בעיקר אורתופדים, וכל אלה שהם מתעסקים עם בעיות של עצם ומוח, אז לפעמים האדם יש לו כאבים במרפיקים פה, והבעיה היא לא פה אלא פה. אז הם מטפלים, יכולים לטפל, וכן ברגליים, אותו דבר. אז זה מתפשט, הנשמה פשוט מתפשטת. דרך שתי הצמתים האלה, זה לצד החסד, זה לצד הגבורה, ומשם היא מתפשטת לכל הגוף, מסתיימת באצבעות של הידיים, באצבעות של הרגליים. ויש סיבה, למה זה חמש חמש, שזו יחד עשר, אז יש לזה, כל זה יש דברים מאוד מפליאים, מדהימים, אם אדם מסתכל על היצירה של הגוף. עכשיו, ידוע שהגוף זה לא רק הגוף הפיזי, זה גם הנשמה הרוחנית שיש לו לאדם. עכשיו, הילד שהוא נולד, אז הוא צריך להתפתח, ולפי הקצב של ההתפתחות, כך הוא יכול לגדול, לצמוח, להבין, לתקשר, לדבר, לשמוע. יש ילדים, למשל, ליקוי השמיעה, יש ליקוי הדיבור, יש ליקוי הראייה. אז יש כאלה שזה לוקח קצת יותר זמן. זה בגלל שהנשמה לא התפשטה מספיק ולא ממקומות הנכונים בגוף האדם. מה אנחנו עושים כדי שהילד יצליח וזה? לכם מביאים אותו לבית הכנסת, נותנים לו לקחת את הרימונים, ואם מסתכל, בדיוק הרימונים נמצאים משני צידי הספר תורה, זה בדיוק הצומת שאמרנו, יתרה דחסד, וזה נקרא יתרה דגבורה. כתר של החסד, כתר של הגבורה. אז על ידי זה הוא זוכה, גם הוא מבריא, הוא מתפתח, וגם הוא נהיה יותר חכם, והוא מקבל חיים. אותו הדבר הזקן, הזקן המבוגר כבר נהיה כפוף, נהיה חלש, והוא לא יכול לתפקד כמו שהיה מתפקד בעבר, אז היה לוקח, נותנים לו רימונים להלביש בספר תורה. נפקה מינה שגם בשני וחמישי דוגמה, מצוי הרבה, היום בבתי הכנסת הגבאים פשוט לא מודעים לנושא, וסליחה שאני אומר, גם רבנים לא מודעים לזה. יש עניין גדול לקחת את הרימונים ולשים אותם על ספר התורה, אחרי שהוצאנו אותו מהאיכל. זאת אומרת, אני יכול לעשות מצב שהוא יפתח את האיכל, ואז אני אקח את הרימונים, ואחרי זה, כשהוציאו את הספר תורה, אני אתן זה למישהו, או לזה, או לזה, או אתה תעשה, ואתה תרכיב את הרימונים. לכן, הלבשת רימונים, יש לה מעלה גדולה. אבל המעלה היותר גדולה, זה לפתוח את האחד. לכן כתוב בהלכה, זה הלכה. הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת, שאם האדם, למשל, לקח לו הלבשת רימונים, אביו או רבו, והוא, מכבדים אותו בתחילת האחד, אז אסור לו לעשות את זה. כי הוא לוקח כאילו מצווה יותר בעלת מדרגה, מהשני שיש לו מצווה פחות מדרגה. אותו הדבר לגבי העליות לספר תורה. דוגמה, אנחנו הספרדים נוהגים כשיטת הזוהר, שיטת רבנו הארי, שהעלייה השישי היא הכי חשובה. ככה זוהר מביא, היה רבי קרוס פדאי חמיד ליבה, היה עוד דור שלפני רבי שמעון בר יוחאי, והוא היה עולה כל שבת שישי. אז עכשיו, אם אדם למשל מכבדים אותו בעלייה שישי, הוא רואה שאביו עלה למשל שלישי או רביעי או כל עלייה אחרת, לא יעלה, אלא אם כן יכבד את אביו. ואם אביו אומר לו, אני מבטר, אני מוחה לך, אני אשמח אם אתה תעלה שישי, משהו אחר. דוגמה, חתן שעולה לתורה, היום נותנים לו בדרך כלל עלייה שלישי, אבל במקור חתן אנחנו נותנים לו עלייה שישי. יש בזה מעלה בעלייה שישי, וכמובן אם הוא שומר מצוות הוא מצטרף לשבעה עולים וכדומה, ואז הוא יעלה שישי, שזה מעלה גדולה מאוד, וזו עלייה מאוד מכובדת. אחריה במעלה זה שלישי, אז זה פחות או יותר דברי רבנו הארי לגבי העליות לספר תורה. עכשיו, אחרי שהוציאו את הספר תורה מהארון קודש, תמיד צריך לזכור שהסיבוב יהיה הפך כיוון השעון. זאת אומרת, לא משנה איפה האיכן נמצא. דוגמה, אם אני אסע ליריחו עכשיו, אז הארון קודש נמצא בצד מערב. אנחנו אצלנו זה בצד מזרח, אבל הארון קודש בצד מערב. אז לא משנה איפה הארון קודש המקום שלו. למשל, אם אני אהיה בבאר שבע, אז הארון קודש בצד צפון, כי נפלים מכיוון ירושלים. אם אני אהיה בקריית שמונה, אז הארון בצד דרום. בכל, תלוי באיזה עיר אתה נמצא ואיפה הנקודה של ירושלים, כי כולנו מתפללים אל הכיוון של ירושלים מיר הקודש, כוון ליבו כנגד ארץ ישראל. ככה המשנה אומרת, היה יושב בחוץ לארץ שעומד להתפלל, יעמוד מול ארץ ישראל, בארץ ישראל מול ירושלים, ירושלים מול הר הבית. היה בתוך הר הבית בזמן שהיה מותר, שהיה בית המקדש בנוי, אז מול בית קודש הקודשים. אז אלה שבהר הבית לדוגמה, אלה שמסביב, אז הם היו עומדים בצורת מעגל. למשל, עכשיו אם אדם הולך בירושלים, לא צריך להגיע עד יריחו. נגיד הוא יעלה לכיוון הר הזיתים, והוא נמצא שם בכביש. הוא נזכר שהוא לא יתפלל מנחה, הוא צריך להתפלל מנחה. עד שהוא יגיע לכותל כבר יעבור הזמן. אז הוא עומד, מחנה את הרכב בצד, ועומד עם הפנים הפוך מאיתנו. בקיצור, תמיד הפנים יהיו מול בית המקדש או בית קודש הקודשים. אז זה אותו דבר. עכשיו, הסיבוב של הספר תורה סביב הטבע תמיד יהיה הפך כיוון השעון. זאת אומרת, אצלנו כאן, זה נמצא פה, אז אני הולך בהוצאה, אני הולך מכאן, ומגיע לטבע. גמרתי שמסיימים את הקריאה, לוקח את הספר תורה ומעביר אותו מצד זה ומחזיר אותו אל הארון קודש. והוא עדין גם כן אם הארון קודש נמצא בצד השני בכלל, כמו שאמרנו בכיוון יריחו או מכל הערים או יישובים שנמצאים, כמו מישור אדומים, מעלה אדומים ועוד, שהם נמצאים מאחורי ירושלים, אז הם פונים בתפילה אל מול ירושלים. אז תמיד הסיבוב יהיה ההפך כיוון השעון. כשאתה תזכור את הנקודה הזאת, זה יהיה כמו שצריך. ואני חוזר רגע למה שרציתי לומר, שבשני וחמישי זה טוב לאדם, אם הוא רוצה להחכים בתורה, או הוא רוצה שיגזרו עליו עוד חיים, למשל, יש אנשים כאלה, לא עלינו, שהם סובלים מאיזה מחלות, או מאיזה בעיות רפואיות, שהם, בוא נגיד, הם נמצאים בסיכון, אז מה? אז הוא ייקח את הרימונים. עכשיו, למשל, מחר, יום חמישי, מוצאים ספר תורה, אז הוא ייגש לארון קודש, מה הבעיה? איך שעוד לפני שמוצאים את הספר תורה, תיקח, לפני הפתיחת האחד, תיקח את שני הרימונים ביד, שהוציאו את הספר תורה, תשים אותם עליה. וככה הרווחת עוד איזה מעלה, גם כן זכית לאתר את הספר תורה ברימונים, לכבד אותו, וגם זכית למעלות רוחניות ומדרגות יותר גבוהות. יש מישהו שאלה עוד בנושא הזה, או שאני אמשיך הלאה? סליחה? נכון, אני יודע שאם אתה תעשה הפוך, יצעקו עליך. אני יודע, הם צועקים והם טיפשים, סליחה, הם אין להם דעת בכלל. אני אצלי מקפיד שזה יהיה ככה, כי ככה מנהג של בית אל, ותמיד הסדר הוא הפך כיוון השעון. גם תיחת האחד, למדכם את הפרוכת, אנחנו מושכים אותה לצד הזה, ולא לצד וכן הלאה. אז יש כאלה שסתם מתווכחים, והם לא יודעים גם למה. לא יודע למה. דוגמה, אני אגיד לכם עוד דבר. אם כבר אנחנו מדברים על כיוונים, לדוגמה, כשאנחנו מסיימים את העמידה, אז אנחנו עושים עושה שלום. מה קוראים קודם? רגל שמאל, אחר כך רגל ימין, ואחר כך אמצע. ואז אני פונה לשמאל, אומר עושה שלום במרומיו, וצד ימין אני אומר הוא ברחמה ועושה שלום עלינו, ואחר כך באמצע על כל ישראל ואמרו אמן. עכשיו, למה אני עושה את זה? כי אני עומד מול השכינה, כביכול מול הקדוש ברוך הוא. ואז, לא שיש לו צדדים, או הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אבל אני צריך להתייחס בכבוד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אז אני עושה לשמאל, שזה ימינו של השם יתברך, ואני עושה לימין אחר כך, שזה לשמאלו. עכשיו, בקדושה, דוגמה, אני לא יודע למה, יש שיבוש, ועומדים ואומרים, אני פעם עשיתי את זה, והיה תמיד חכם לידי גדול ממני, והעיר לי, אמר לי, בהתחלה העיר לי על עושה שלום, אתה יודע, לא נכון, אני הכי מקפיד בזה. אמר לי, נכון, ואתה, וקרא זה אל זה, ואמר, עשית הפוך, אמרתי, אתה עושה הפוך. אז מה? נקדישך ונעריצך כנוע מציאת צופי קודש, שלושים לך קדושה, וכן כתוב מביאך, וקרא זה אל זה ואמר. וגם בסידור הרשש כך מסודר הכוונות, כוונות לצד ימין לצד שמאל ואחר לאמצע. הם עושים הפוך, והם חושבים, הם לקחו והעתיקו, ולא בכל מקום, זה כמו שיטת העדר, זה טוקי. בגלל שהם עושים כך זה שלום, אז הם עושים אותו דבר וקרא זה אל זה ואמר. ולמה? רגע, תן לי לנמק. אני אתן לך את הנימוק. מה הנימוק? הנימוק הוא פשוט. מה זה קרה זה אל זה? המלאכים שהם עומדים למעלה, הם מקדישים את הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים את זה? רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול היה עולה כל פעם למרום, והיה רואה מה המלאכים עושים, והוא מתאר את זה בספרו ספר רחלות. יש את הספר הזה, ספר מבהיל מאוד, לקרוא את זה, זה אתה בכלל הוא מוציא אותך מהעולם הזה לחלוטין, נתק אותך. שם הוא מתאר שהוא ראה איך שבבוקר יש מלאך אחד עומד צועק, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלך לעולם ועד. וכולם עונים אחריו. ועוד פעם הוא אומר, וכולם עונים אחריו. אחרי זה עומד המלאך ואומר, ברכו את השם המבורך. והם עונים אחריו, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אחרי זה הוא מתאר איך שהוא עומד ואומר קדושה. והמלאכים מקדשים. ומשם לקחנו את זה. מאיפה? בסידור, כל הסידורים. אשכנזים, תימנים, רומנים, מה שאתה רוצה. כל העדות כתוב. נקדישה ונערסה, כנוע המציאה ספי קודש. אשכנזים יש להם נוסח אחר. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. הכתוב על הלוואח וקרא זה אל זה. איפה זה פסוק? בספר ישעיה. ישעיה מה הוא אומר? הוא אומר, הוא מתאר, בשנת מות המלך עוזיהו, וראה את אדוני יושב על כיסא רם ונישא. שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים לאחד, שתיים מכסה פניו, ושתיים מכסה רגליו, ושתיים יעופף. וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אני אמרתי את זה בתור פסוק, מותר להגיד שם השם. אז מה העניין? מה וקרה זה אל זה? המלאכים הם, יש ביניהם אהבה ואהבה. אין ביניהם לא קנאה, לא שנאה, לא תחרות. לכן אנחנו לקראת יום הכיפורים צריכים להיזהר, להיות באהבה, באהבה, כולם יחד. לא להקפיד אחד על השני. ואז אנחנו דומים למלאכים. כתוב במדרש, הקדוש ברוך הוא שואל, תראה את זה בספר קדוש בציון, שואל את השטן, הוא מגיע. אומר לו, מה ראית בישראל? אומר, הם מצוין, טובים. איך הם הולכים? הוא אומר, אני רואה אותם בית הכנסת, הם דומים מלאכים. במה הם דומים מלאכים? אז הוא אומר, מה מלאכים שם למעלה הם לבנים? כך ישראל לובשים לבן. מה המלאכים? אין ביניהם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, ככה ישראל. מה המלאכים? כולם בחיבור, מקדשים את שמך, כך ישראל למטה. אז לכן, למדנו מכאן. אז כאן אומר, כנועם צריך לצוף הקודש, וקרא זה אל זה, ואמר, למה? כיוון שיש לנו הלכה, בהלכה זה מובן. אנשים לא כולם שמים לב על זה. ההלכה אומרת, שאם אדם הולך בדרך גדול, ואיתו אדם פחות גדול, אז הגדול הולך לצד שמאל, ולצד ימינו יהיה האיש. ואם הם שלושה, כמו אדם גדול והולכים איתו שניים, אז הגדול הוא באמצע, הפחות גדול בצד ימין, והעוד פחות גדול בצד שמאל. זאת אומרת, אם אני עושה את זה במספרים, האמצעי הוא מספר אחת, הימני הוא מספר שתיים, השמאלי הוא מספר שלוש. עכשיו, יש הלכה, אסור לי לחלוק כבוד למישהו שהוא קטן, ואחר כך לגדול. עכשיו אתה פוגש אנשים בדרך, ואתה מדבר איתם, אתה אומר שלום. הכבוד הוא שקודם אתה אגיד שלום למי שמכובד. דוגמה זה אביך או רבך, אני אומר לו שלום. אחר כך אני אומר לשני שנמצא איתו שלום. אז גם כך, גם כאן, אנחנו חולקים כבוד. המלאכים, איך הם חולקים כבוד? חולקים כבוד, זה שבאמצע הוא חולק כבוד לאלה שמצד ימינו, אחר כך חולק כבוד לזה שבצד שמאלו, אחר כך לאמצע. אז לכן וקרה זה אל זה, צריך להיות ימין, שמאל ואמצע. מה רצית? אני רואה שאתה לא רגוע. מה? דבר.
בואי בשלום, בואי בשלום.
זה אותו דבר.
גם ימין.
בואי קלה, בואי קלה, אחר כך לאמצע, בואי קלה, שבת מלכתה.
גם
בחייכון
וביומכון, גם ימין?
גם ב...
בחייכון
וביומכון,
גם הכל
תלמין. לא, לא חייב שם לעשות. לא, אנשים נוהגים להגיד. לא, לא. תמיד זה ימין שמאל. קודם ימין, אחר כך שמאל. יש כאלה בקיאת שמה גם, מה נרבו ימיכם וימי ביניכם. כל מיני מנהגים, אשרי בישראל. זה לא הלכה.
יש גם שאומרים בלשון את המקדישה, אומרים
נקדיש,
כאילו
בתור
זכר,
אין לי קצת. בואו, עד כנס לזה, די. שמעת אותי? בסדר. בסדר. אז בקיצור... כן, אני מחכה.
לפני מספר שיעורים, רב דיבר על זה שיש גם מעלה גדולה,
בפרשיות סליחות, כמו השבת, לעלות רביעי, ואז בשלישי.
רביעי. למה?
שתי הפרשיות.
בדיוק.
בשבת, האם עדיף שלישי, שישי או את רביעי?
רביעי. יש לזה מעלה, כי אתה קורא גם מניצבים, גם מוילך. אז זה מעלה גדולה, כי הוא מחבר שתי פרשיות.
יותר מ-60.
לא אמרתי יותר, אבל יש לזה מעלה גדולה, זה חשוב. כי הוא זוכה לקרוא בשתי פרשיות.
הרב הסחיק גם כמה שנים לגבי סגין הקיים מתקמק. לגבי שלא צריך גם שמה מתקופק.
כי הגמרא אומרת, אין לכרוע איפה שהחכמים לא תקנו. אז אין לכרוע שם. יש היו, מרן כתב בשולחן ערוך, שיש היו נוהגים בנשמת כל חי, ולך לבדך אנחנו מודים, היו עומדים ומשתחווים. אז מרן כתב בפירוש שאסור לעשות את זה. כי שם החכמים לא תקנו לנו לעשות את ההוויה. זה לא כל אחד ימציא מהראש שלו דבר. גם רבי עובדיה יוסף עליו השלום כותב שכתב תשובה שלמה על אלה שעומדים בברכו ומשתהבים. ברוך השם מברך לעולם ועד, משתהבים. הוא כתב שאסור אין לעשות כן. כיוון שיש לנו הלכה, אין לנו לכרוע איפה שהחכמים לא תקנו. המקום היחיד שיש לנו זה בעלינו לשבח. למה ואנחנו משתהבים? כי אני אומר ואנחנו משתהבים ואתה לא משתהבה. אז יוצא כאילו נשמע שהוא משקר. אז הוא אומר שהם משתהבים לעבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע, אבל ואנחנו משתהבים בפני מלך. אז צריך לכרוע. אז כן, כך גם כתב רבנו ארי, צריך אז לכרוע. אז בואו נחזור לענייננו. עכשיו נמצא איפה שהלבשת רימונים זה עניין גדול, והאמת שזה כדאי, בפרט בימים האלה של הקורונה שמשמור, שאדם ישתדל לעשות את זה. אז אפשר, אם הגבאי שם לא מקפיד או הולך אסור עליך, תעשה את זה. כן.
יש בתי כנסת שלא נותנים להוציא רימונים.
איך?
יש בתי כנסת שביום שני וחמישי לא נותנים להוציא מהספר תאים.
שלא ייתנו, אתה תיקח, מה? זה, 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 זה מתנה הכי גדולה שיכולה להיות. אתה מרוויח הרבה, הרבה דברים. מה? אמרת לך שאם יצעק, אז תעלים. אבל תנסה לפייס אותו. תגיד לו, אני תורם 10 שקלים. כדאי. בסדר. לא נורא. טוב, אז זה היה לנו בקשר ל... זה עכשיו לא לשכוח, אני חוזר עוד פעם, מדגיש. שבשעה פתיחת האחד, לא רק מי שפתח את האחד, שעת רצון גדולה מאוד, כי כך רבי שמעון בר יוחאי כותב בספר הזוהר. אמר רבי שמעון, קדמה פקין ספר תורה בציבורה, מתפתחים תראים דרחמי לאלה, נפתחים שערי הרחמים למעלה. ואלה ממר אחי, צריך לומר כך, בריך שמה דמרי אלמר כתרת. אז גם שלא אומרים בריך שמה, אני יודע, אני לא יודע גם למה לא אומרים, כי בזוהר כתוב כאן מתפתח, כתפתחים. אבל זה שעת רצון. כתוב בפירוש שיתפלל על הבנים שלו, שיהיו צדיקים, יהיו ירא שמיים. ובעיקר, אני מדגיש את זה, בעיקר כתוב על ראש השנה ויום הכיפורים. לכן תראה גם במחזור כתבנו את זה, שאדם יעורר רחמי שמיים באותה שעה, בשקט, לא צריך לגשת לחזן, לטרטר אותו. תעשה את זה אתה. ואגיד לכם את האמת, עוד דבר. תמיד טוב שאדם בעצמו יתפלל, ולא ייתן לאחרים. למה? ככה כתבו התוספות, וכך כתוב, משמע מהגמרא. הגמרא אומרת, גדולה תפילת החולה על עצמו. למה? החולה, אז הוא הולך אצל רב, שיתפלל עליו. לא. תפלל אתה. כי אתה מרגיש את הכאב, אתה מרגיש את הצער ואת הסבל, אז אתה מתפלל מהלב. הוא, כמה שהוא ירחמן, הוא לא מרגיש בדיוק את הצער שלך. וגם בא אליו פלוני ופלוני ופלוני, אז הוא כבר, הוא לא יודע איפה לשים את הראש שלו. אבל כשאתה מתפלל, זה מהלב. אותו דבר כתב רב מעבר יבוק. גדולה תפילת הבן על אביו יותר מכל אדם אחר. אותו הדבר בהשכבה, הוא אומר השכבה, תעשה אתה, הוא יעשה לאבא שלו, ולא יגיד למישהו אחר לעשות. זה שרבה תמיד מחפש איזה מישהו שיעשה השכבה. תעשה אתה, הוא יעשה, ואז את זה, זה התפילה עושה למעלה מאוד מעלות גדולות. צריך להתפלל על עצמו. גמרא אומרת, תלמד גמרא, גדולה תפילת החולה על עצמו יותר מכל אחר. גמרא אומרת, גדולה. כן. אז בקיצור, נחזור עוד דבר אחד חשוב. רבנו חיים פלאצ'י כתב, יש לו כמה ספרים, אחד מהם רפואה וחיים. ספר רפואה וחיים הוא כתב תיקון למגפה, זה מה שמתחולל עכשיו. אנחנו כל כך התרגלנו לצערנו, כבר יש 1,050 הרוגים מהמגפה הזאת, זה מספרים שבלתי נסבלים בראש, זה משהו מפחיד. ואתה שומע על 3,000 ליום, 3,000 ומשהו, שמשמור. מה, אני לא יודע מה קורה איתנו, נורא והיום, צריך לעורר חמש המים. הוא כותב שבשעת המגפה יש 22 פסוקים, הוא כתב אותם שם בספרו, 22 פסוקים שמדברים על רפואה, כמו כל המחנה ששמתי במצרים לא עושים עליך כי אני אדוני רופאיך, וכן בירמיה רפאיני אדוני וירפאו שאין לי בשע כתילתי אתה. יש לזה 22 פסוקים. אז איזה פסוקים שאדם זוכר שכתוב בהם עניין של רפואה, יאמר אותם בשעה פתיחת האחד. וזה עניין גדול לעצור את המגפה, מעלתה גדולה מאוד מאוד יותר מהכל. זה דבר מאוד חשוב. הזכרנו כבר שבשעה פתיחת האחד גם, מי שאשתו נכנסה לחודש התשיעי, אז הוא ייקח את פתיחת האחד, הוא יבקש, כך כתוב בספר, יש ספר שנקרא רפאל המלאך, וכך כתוב בספר הזה. והעתיקו אותו הפוסקים, כל הפוסקים העתיקו. מכאן השתלשל המנהג הזה. לכן הרב חידה כתב אותו גם כן, במורה בעצמם ועוד, שיעשה את זה הבעל, וזה עניין גדול מאוד. אבל יותר הבעל, יותר מאדם אחר. כי הוא שייך וקשור לנושא הזה מכל אדם אחר, שהוא יעשה את זה בעצמו. עכשיו, יש לנו עוד כמה נקודות לדבר בעניין ספר תורה, קריאת התורה. אז דיברנו על הרימונים, כמה הם חשובים, בעיקר גם בימים נוראים. אותו הדבר, רימונים של ספר כאן נדרה. כאן נדרה, לא אומרים כל נדרה, זה שיבוש של הרדיו. האשכנזים אומרים כל, בעצם הקמת כל. כאן נדרה, כי זה כתוב בארמית. כאן נדרה, קל בארמית, פירושו כל. כל הנדרים, כאן נדרה וישרה וכו', ושבועה וכונמה וכונחה וכונסה, זה שמות של תיאורים שונים של נדר או שבועה, והכל בארמית. בכוונה תקנו את זה בארמית, כדי לבטל את המזיקים. וכל דבר שכתוב בארמית, מחלה את המזיקים. זה הסיבה שהקדיש כל הזמן צועקים תמיד שמת איזה אחד הם קוראים לזה מגדולי האומה. Okay. אז הילדים שלו שוברים את השיניים להגיד את הקדיש, ואז הם אומרים לא הגיע הזמן שתכתבו לנו קדיש הם קוראים לזה עברית בלשון הקודש. אבל טמבלים, רבנו ארי צועק ואומר שבמתכוון הקדיש נאמר בלשון ארמית, כי השטן שומע, הוא מבין ארמית, והוא נבהל, והוא לא מקטרג. והנפטר באותה שעה, יש עליו קטרוגים. בא השטן עם כל התיקים עליו, לקטרג עליו. אז שהבן או מישהו אומר עליו קדיש, אז השטן מתבלבל. הוא שומע את ההתגדל והתקדש עם הרבה, אז הוא נבהל. ולכן יש שם גם חלקים בלשון הקודש, כי לשון הקודש הוא לא מבין, אבל ארמית הוא מבין. תראה, יש בירמיה פסוק, והגמרא אומרת שאם אדם הולך במקום מסוכן, איפה זה היה? בבבל, הם היו שם בעיראק, הגמרא נכתבה שם לפני 1,700 שנים. אז היה שם מצוי הרבה שדים ומזיקים. היו רואים אותם ברחוב, היו בליסוף. עכשיו, היה מפחד, אדם הולך בלילה, או באיזה מקום, נאלץ לצאת רגע החוצה, פתאום פוגש אותו איזה שד. מה הוא יעשה? אז הגמרא אומרת, תגיד את הפסוק הזה בירמיה. קדנה תומרון להון, אל ההד ישמיה והרע לעבדו, יבדו מהרע, מתחות שמיה אילן. זאת אומרת, כך תאמר להם, כך דניאל, הנביא ירמיה אומר. זה פסוק יחיד בירמיה שהוא בארמית. ודניאל מצוי הרבה. ושם כתוב כך, כך תאמרו להם, למי? לאותם מזיקים, אלוהים, אלוהים זה לשון תקיף, שופט, או כל בעל משרה או בעל שלטון, נקרא בתואר אלוהים. אז אלוהים ששמיים והארץ הם לא בראו, יובדו, אבל שומע את זה הוא נבהל, יובדו מהארץ מתחת השמיים האלה. אז זה מעלתו גדולה מאוד. לכן גם בריך שמה, אומרים אותו בלשון ארמית, כיוון שיש לו מעלה גדולה מאוד. זה גם טוב לתיקון הברית, זה עושה דברים מאוד מאוד חשובים ומאוד מועילים לאדם עצמו, וזה דבר גדול מאוד מאוד. אז ואמרנו, אז ספרי תורה של כאן נדרה מאוד חשובים, ולא רק הספר תורה של כאן נדרה, גם שאר ספרי תורה שמוציאים. לכן יש בתי כנסת דוגמה, מוציאים שלושה ספרי תורה, יש מוציאים שבעה, ויש מוציאים את כל הספרי תורה, אין בזה בעיה. זה טוב, זה רק מועיל, זה משתף, זה מעורר יותר את הלבבות, וכן גם הרימונים שלהם חשובים. הרימונים שלוקחים של הספר תורה של כאן נדרה ושאר הספרי תורה, יש בזה מעלה גדולה מאוד. וזה השתדלו לעשות את כל מה שדיברנו כאן. אחרי זה, יש לנו עוד דבר אחד שכתב אותו בנו של רבי חיים פלאצ'י. הוא רבנו אברהם פלאצ'י. הרי לרבי חיים פלאצ'י היו שלושה בנים. לראשון הוא קרא לאברהם, השני יצחק, והשלישי הוא לא רצה לקרוא יעקב, כי יש מי שאמר שאם יש אברהם יצחק יעקב בבית זה לא טוב. לא יודע, יש כאלה שלא מקפידים, יש כאלה שמקפידים. אז הוא קרא לשלישי יוסף. זהו, בתעמוד מלדת. ושלושתם היו גדולי עולם. למשל רבי יצחק הוא האמצעי, הוא בא לספר יפה ללב. יפה ללב, יפה ראשי תיבות, יצחק פלאצ'י היו. הוא ספר נפלא מאוד, בעל השולחן ערוך. זה לא אורך ולא רוחב, הוא כתב איזה 9 כרכים על השולחן ערוך, והם מלאים כמה חוכמה, כמה חקירות, כמה פירושים, כמה סברות, משהו פלא פלאים. כל התורה שלו רואים איזה חריף מאוד. והאחיו הגדול יותר, רבי אברהם פלאצ'י, כתב למעלה מ-20 ספר. אחד מהם פדה את אברהם. ועוד כל מיני שמות של ספרים, היה לו בזה איזו רעיון. אז הוא כותב, רבי אברהם פלאצ'י, שאדם יחפש, הוא בא לרעיון הזה. חפש מילה, שהמילה מתחילה באותה אות, מתחילה באות ששמו מתחיל. למשל, קוראים לו אברהם, אז הוא יסתכל איפה כתוב המילה את או אותו, כל מיני. למשל, אתם ניצבים היום לפני עזרא אלוהיכם או שכם, אז אתם שקוראים לו אברהם או אביגדור או כל שם שמתחיל באלף, מסתכל על המילה אתם. ניצבים, אז מה שקוראים לו ניסים או
ניסן,
מה עוד יש לנו?
נחום.
יפה. איך? נאור. נאור. יפה. נאור. נאוריי. וכאן זה הדרך, אז הוא יסתכל מצבים. היום, ה. ה. אז אין הרבה ה. מה יש? ה. כן, את צודק, כן. נכון. היי, אתם ניצבים היום, כולכם כף. בכף, מה יש לך בכף? כדורי. כדורי זה בעיקרו שם פרטי. עשו את זה היום שם משפחה. כשהיה ראש המשפחה. חדורי בערבית זה אליהו. למה חדורי, לא כדורי, חדורי, חדורי זה ירוק. ירוק. מה העניין? אליהו. הם, הערבים היו קוראים לאליהו חדר אליאס. אליאס זה אותו עניין. זה אליהו הנביא, הם אומרים שהוא נמצא בפתח גן עדן, ויש לו בידיים הדסים. אז חדר אליאס. חדר זה ירוק, הדס ירוק. אז על שם זה קראו כדורי, לשם שם של חיבה וגם של שמירה, מעלה, אז לכן קראו את השם הזה. אז זה, כן, בכלל זה הדרך. אז כל הזה, כולכם היום, שני למד, בכלל זה הדרך. אז הוא מראש ישים לב איזה מילה יש בפתיחת הספר התורה, הוא ישים לב את זה, והסתכל על אותה מילה, זה יאיר בנשמתו, ותהיה לו הרבה הצלחה. לא משנה, אבל הסתכל, אפשר גם באמצע הפרשה, לא צריך את הפסוק, דווקא פסוק ראשון. שאר הפסוקים, הסתכל איפה, וכן כשהוא עולה לתורה, אותו דבר, ויכול, או אחרי זה, הלך, משל האשכנזים, מה הם עושים? הרי הם אחרי, קריאת התורה הם מראים את הכתב. אז אני מה עושה אם אני מפלל אצלם? אני הולך ניגש אחרי שהכהן עלה, לא לפני כך יחשבו, אתה כהן או אתה רוצה לעלות. לא, אני רוצה להפריע. כשהוא מתחיל לקרוא, אז אני ניגש, מציץ וחוזר. זה כל הרעיון. על זה צריך להסתכל, זה טוב. וגם רבנו ארי כותב, רבנו ארי עצמו כתב, שיתקרב בצורה שהוא יכול לזהות את האותיות. זאת אומרת, לא ממרחק זה גם מועיל. אבל יש בזה עניין שיוכל לזהות את האותיות. עכשיו יש עוד, תדעו שיש מסע ומתן גדול מאוד בפוסקים. ידוע שיש מנהג, תראה אצל הסבתות הסקנות שהיו, עוד יש כאלה ברוך השם, שככה נוהגות. נוהגים נוסעים ברכב, באוטובוס, רואים מרחוק בית הכנסת, עוזר אותי ככה. ובלי סוף, יש כאלה בלי סוף. עכשיו, אותה הדבר, ספר תורה. ספר תורה שמוצאים אותו, לא כולם נמצאים ליד הספר תורה. כנסת גדולה, אז מרחוק עומדים, וזאת התורה עשתה משה, מנשק את האצבע. עכשיו, הגאון רבי עקיבא, למשל, לא יודע משום מה. תמה, אמר, מה זה הדבר הזה? מה אתה מנשק את האצבע שלך? נשק את הספר תורה, אבל אותה אצבע. יש, האור זרמו הכתב, זה היה קדמון, זמן ראשי ושאר בעלי התוספות. האור זרמו הכותב, רבי יצחק מבנה קראו לו. אז הוא כותב שטוב להביא את הקטנים לבית הכנסת, ויתן להם לנשק את הספר תורה, וזה מביא יראת שמיים, וגם בריאות ויגדלו ויצליחו ויהיו מיושבים בדעתם. אז יש עניין. אז עכשיו בא רבי עקיבא איגר אומר, מה זה אלה שעומדים רחוק עושים כך ביד, או נשים בעזרת נשים, מה הם יעשו מסכנות? הם נמצאות בכלל במפלס אחר, הם לא יכולות להגיע לספטור, אז הם רואים את הספטור, הם נשקים. או יש אדם עובר בית הכנסת, רואה את האחד, עושה ככה, מנשק. מה יש בזה? אבל יקשו עליו כל הפוסקים. רגע, הרי יש גמרה מפורשת. גמרה אומרת, בן אחותו של טיטוס, רמי, איך קראו לבן אחותו של טיטוס? תזכיר לי. נו? כן, אבל מה שמו העיקרי היה? אקילס. אקילס, הוא עושה את זה אונקלוס. והוא למד תורה אצל רבי אלעזר, הוא התגייר. אז הוא היה בהתחלה נכבד בשלטון, היה לו בעל משרה רמה, הוא אדם מאוד חכם, נבון. אז הוא התגייר, והיה פה בארץ, בירושלים. אז ופה שלטו הממשלה הרומאית. אחרי ישראל היה איזה כמו מנדט כזה, אני יודע, היה להם איזה, בוא נגיד שטח A. אז הם היו, הרומאים פה היו שולטים. אז הוא, המלך של רומא, קיסר, טיטוס, לא פה זה לא יותר, שלח איזה אוגדה של חיילים, לא אוגדה, אבל קבוצה של חיילים, גדוד קטן, ואמר להם, לכו תביאו את אונקלוס אליי. הלך עליהם, הלכו אליו, תחיל לדבר איתם, שואל אותם שאלות, שואל אותם זה, מי זה, מלבל להם את הראש, וזה, הם התגיירו גם הם. אז נשארו שם. ועשה להם ברית מילה, וטבלו, היו יהודים קשרים. זהו, אלה לא חזרו. מה קורה? שלח לשאול, מה? אמרו לו, אלה התגיירו, כבר די, חלס. השלח גדוד אחר, יותר גדול, אמר, תזרו, אל דברו איתו, אל תנהלו איתו שיחות. אמר להם, בסדר. אז הוא הגיע לשם, אמר להם, מה אתם רוצים? כשאם הגיע, הם לא עונים. לא מדבר. וסידוס, פסטייק שינדי גוון, אמר, אתה לא יודע מה אני מדבר? אני מדבר עליך. אז הוא, אחד ענה, שני ענה, אני יודע מה, התחילו לדבר. מפה לשם, נהל איתם שיחה, אמר להם, תגידו, למה באתם? אמרו לו, למה שהתגיירת? מה אתם רוצים? רוצים, המלך קורא לך, רוצים לקחת אותך אליו, שזמן, תקשיבו. אתם חיילים, אתה איזה דרגה? אמר לו, תוראי ראשון. מי מפקד שלך? אמר לו, יש סמל. מי על הסמל נמצא? אז הוא אמר לו, יש, יודע, יש כל מיני, יש רב סרן, מעל הרב סרן, סרן יש, סרן, רב סרן, סגן משנה, סגן, מי יותר? זה עד שאמר להם, אמרו לו הרמטכ"ל. הרמטכ"ל. ומי על הרמטכ"ל? שר ביטחון. ומי על שר ביטחון? ראש הממשלה. ומי על ראש הממשלה? אז אמרו לו, לא יודע. אבל הם זה אלוהים למעלה. אז אני, למה אתם שומעים? אתם למה באתם? קיבלתם פקודה מהמפקד לבוא. אני, יש לי מפקד, אני, עד שאתם הולכים למפקד, המפקד למפקד שלו, אני יש לי את המפקד העליון, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן חיים לכל האנשים, והוא משגיח לכל הבריאות, הוא ברא, הוא היה, הוא עובד, והוא יהיה, הוא זה, בקיצור שכנע אותם, אלה התבלבלו לחלוטין. סוף, התגיירו גם הם. רק ככה, הפעם שלח גדוד גדול של איזה 50-60 חיילים, כולם אנשי קצונה, בכירים, והזהיר אותם, השביע אותם, לא לדבר איתו שום מילה ולא לענות לו כלום. אמר, ואל דברו איתו, אתם יודעים מה אתם עושים? תקחו איתם אלונקה, תקחו איתכם אלונקה, קחו אותו, שים אותו באלונקה, תקשרו אותו ותביאו אותו לכאן. לא בסדר. זה היה פקודה, פקודה. פקודה מפורטת. הגמרא מתארת. אז הם הגיעו אליו, הוא היה יושב בית המדרש. עכשיו, עברו אליו, לקחו אותו, קשרו אותו לאלונקה, והרימו אותו על כתפיהם, והתחילו לצאת. אז הוא הגיע, הגמרא ככה אומרת, שהוא הגיע לשער של בית המדרש, היה שם מזוזה. אז הוא עשה ככה מרחוק ונשק. אז הם שאלו אותו, מה קרה לך? מה אתה מנשק פה? מה אתה? אמר להם, מה? תגידו, המלך שהוא, אז זה כאן כבר הם התחילו, הם שכחו את ההוראה. אמר להם, המלך שאתם, שאלו אתכם המלך? אמרו כן. אמר להם, המלך, תגידו, איך יש שם בלילה, מי שומר על מה זה מה? יש יחידה מיוחדת. 4-6-3, אני לא יודע מה, זה, היא ממונה לשמור עליו. ומי נמצא על היחידה, כך וכך. ומה קורה כשהם עייפים וזה, אז מתחלפים, יש משמרות. איך השעות של המשמרות, מתחיל לחקור אותם, אז מתחיל לתאר לו. בקיצור, כל סודות המדינה, גילו לו את כל ה... בסדר. אמר להם, תראו, הוא המלך והוא הכל יכול לעשות, כן. יכול להרוג, כן. ויכול לחון אדם חנינה, בהחלט, הכל בידו. הוא יכול להכריז מלחמה? כן. הוא יכול על הקורונה? אולי. וכן זה הדרך, ששאל אותם כל מיני שאלות. אמר להם, תארו לכם, הוא כזה ענק, כזה אדיר, כזה מצבי גדול, שאת כל העולם הוא כבש. והוא, שהוא הולך לישון בלילה, יש עליו משמר, שומרים אותו. נכון? הוא לא, כן, בטח, אסור להשאיר אותו בלי משמר. אחרי תרצחו אותו, מי יודע מה יקרה לו. אמר להם, זה בסוף אדם, והוא כל יכול, כאילו אתם קוראים לו חס ושלום, והוא לא יכול לזוז מטר בלי ששומרים עליו. יש לו מאבטחים. עכשיו, לא רק זה, הוא חייב להישמע על ההוראות שלהם. הוא אומר לו, פה אתה לא הולך, פה כן תלך, כמו שהיה, שהוא הגיע לדרום, אני זוכר, זרקו קטיושות, וזה, פצמרים, אני יודע מה. אז אמרו לו, אין, ישר הוציאו אותו. זה סכנה. אמר להם, יפה. אמר להם, אבל אתם יודעים מה זה, מה אני נשארתי פה? אתם, בואו נגיד לכם. אנחנו הולכים הביתה, כל אחד מאיתנו, מי שומר עלינו, מי דואג שהלב יעבוד, שהמוח יפעל, שהעיניים יראו, שהאוזניים ישמעו, שכל האיברים יפעלו. לא יודעים. אז אמר להם, יש נשמה לאדם. ומי מי שומר על הנשמה? הקדוש ברוך הוא. אמר להם הקדוש אלוהים למעלה, והוא שומר. הוא לא, כן, לא יודע. ומה קורה בלילה שאדם ישן? הוא נותן את הנשמה שלו בפיקדון, בידי השם יתברך, ובבוקר הוא מחזיר אותה אליו. כן. וכך הוא התחיל לתאר להם. אמר להם, הם יש להם מלך בשר ודם, והמלך הזה, תראה כמה שומרים יש עליו. זה וזה וסגן וסרן ורמטכ"ל ויחידה ואתה, אנחנו בני אדם, האיש הפשוט יהודי, הוא יושב על מיטתו בלילה והקדוש ברוך הוא נמצא ליד הדלת, שומר עליו כל הזמן. אנחנו זה ממזוזה, ומזוזה כתובה להשם שדאי, שדאי ראשי תיבות שומר דלתות ישראל, אז הוא בעצמו שומר עלינו. הוא לא, מה ככה? ואני בטח. עכשיו, אני עולהם, כל זה יסביר להם. אז בגלל רק דבר אחד שהוא עשה, שם את האצבע ככה מרחוק, ולא נגע במזוזה. אז מכאן הביאו ראייה, הנה. וגם עוד הביאו ראיות מאוד הרבה מקומות, שיש לנו ראייה שאפשר, וזה מועיל. אם אני רואה מרחוק את הספר תורה, תחבות, עושים את היד ונשק את היד. ויש כאלה עם הציצית, כל אחד כמנהגו בקודש, השם ישראל. אז יש לזה מקור. נמצא שיש מקור לספר תורה, שמי שלא נמצא ליד הספר תורה, או אפילו נמצא, הרי אסור לגוע בכלל. אסור לנו. יש כאלה נוגעים בתיק ומנשקים, יפה. אז גם, מה אני מנשק את היד? היד נגעה בה, אני מנשק. אותה דבר שאלו אותי אנשים, מה זה שמה ישראל? אומר שמה ישראל, אז מה אלוהים, אז מה אחד? נשק את היד. מה אני עושה פה? למה? בשלמה, בגמרא כתוב, שאני מניח תפילין, כשאתם לא אותה לידיך, אני משמש תפילין של יד נשק. הם תופעות בין, אני חם נשמש ומנשק. מזוזה, אני נוגע ומנשק. ככה נוהגים. אותו דבר, ספר תורה, אני נוגע בו, אני מנשק. שמה ישראל, אותו דבר. למה? שמה ישראל זה המצווה הכי יקרה שיש ליהודי. שהוא אומר שמה ישראל בבוקר, שמה ישראל בלילה. שוכבך ובקומך. אז איך אני מנשק את השמה ישראל? ניקח את הסידור ונשק? זה לא עשו את זה, אף אחד לא עושה את זה. אבל אז מה? אז אני שם את היד, ואז היד כאילו כיסתה את העיניים. ואני כיוונתי בפסוק, פסוק ראשון, אני צריך לא לראות שום דבר ולא לחשוב על שום דבר, רק אני אומר לעצמי, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. יש רק אלוהים אחד שהוא שולט על כל העולם, ואין לו אחד יחיד ומיוחד, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, אין לו שני, אין לו ראשון, אין לו אחרון, כמו שהוא שר לנו פה דן, והוא ראשית, והוא זה, נכון? אדון עולם, אשר מלך, יתרם כל יציר נברא, כולה. אז זה מצא הם בעיניהם. עכשיו, מכאן ראינו שיש מעלה לנשק מרחוק. אותו דבר רואים קבר של צדיק. לפעמים יש כל כך הרבה אנשים, אתה לא יכול להתקרב. אז אני רואה מרחוק, אני מנשק, אין בעיה. אותו דבר, כן. מה? אל תתאמץ
אותו
מיד. בסדר, אל תדאג, תודה. בסדר, כבר. אז בקיצור, איך שיהיה, ראינו את המעלה של הנישוק הספר תורה, שיש בזה עניין גדול מאוד מאוד, וזה חשוב עד כדי כך שהאור צרוע כתב להביא ילדים קטנים ושנשקו את הספר תורה. כן. זה שני דברים, שני נושאים נפרדים. שתה עד האחר ולעלות שישי. אז תלוי, אם הוא זקוק לישועה, או זקוק להצלחה, הוא נאמר לפרנסה, וכן על זה הדרך. אז שתיחת האחד ודאי היא מועילה מאוד. אבל אם הוא רוצה לזכות למדרגות גבוהות יותר, אז ייקח העלייה שישי. כן. אלא מה? עוד פעם, אם יש רב בבית הכנסת, ואני עולה שישי, זה לא נעים. צריך לבקש ממנו רשות. או אני צריך לכבד אותו. עכשיו יש עוד דבר, בן חיים פלאשי חידש, חידוש נפלא מאוד. שלפעמים אדם משתוקק לעלות איזה עלייה, הוא אומר, אתה יכול לזכות בעלייה. איך? אני אקנה את העלייה הזאת, ואני אכבד את הרב שלי. אכבד את האבא שלי. אז אתה, בעל המצווה זה אתה. אז אתה זכית במצווה הזאת. אז אין לך בעיה, ואתה יכול לכבד אותו. הוא גם קיים את המצווה, ואתה, על ידך נעשתה המצווה, אז יש לך מעלה גדולה מאוד בזה, ואין בזה שום היסרון או זה. אז אין בזה מעלה. כן.
מי שפותח את ההיכל, הוא חייב בעצמו, ואת החזרה שהם רוצים את הספר
תורה
וחזרה, הוא גם מובטח, או שיכול לתת למישהו אחר?
את מה?
את
ההיכל. אז מה שאלת, על מה מישהו אחר? הוא לא חייב, אבל יש מצווה. כי הספר תורה, אני צריך להצניע אותו. אחרי שסיימתי לקרוא, אני לא משאיר את הספר תורה בחוץ. זה לא כבוד. הכבוד של הספר תורה, שמחזירים אותו לאחד. אז תעשה את זה גם אתה, כן. וזה בעיה. כתב, רבנו חיים פלאשי כתב, שהיו אנשים טיפשים בטורקיה, אתה יודע, שם אוכלים, אני לא רוצה להגיד מה. אז המוח שלהם קצת היה משובש. אז הוא היה פותח את האחד ולא סוגר. פחד, למה הוא יסגור? יסגור את המזל שלו. הוא אומר, טיפשים מטופשים. הוא אומר, מה, הספר תורה יישאר בחוץ? אני צריך לסגור אותו. ואת האחד ישאיר אותו מגולה? זה אין לו שכל. כמו אדם פה יוצא מהבית שלא משאיר את הדלת פתוחה לרווחה. יבואו חתולים, יתושים, עוד מדי זה. זה לא ככה. אז לכן ידע או שיכבד מישהו, הוא יכול לכבד, אין בעיה בזה. כן, אז זה פחות או יותר מה שהיה. עוד מה רצינו להגיד פה, אני פשוט רשמתי ואני לא זוכר מה, אני לא מזהה את הכתב שלי עד כדי כך. כן. איך הגבעת ספר תורה, נו? מה השאלה? הגבעת ספר תורה, תכף אנחנו נגיע לזה, זה קשור לפרשה שלנו. פרשה שלנו כתוב בפסוק בפרשת כתבו. ברוך, אז הוא שאל אותי שאלה, ניצבים וילך, זה לא השבת. השבת קראנו כתבו, סליחה. כן, כן. אנו כתבו, אני כבר התבלבלתי. כן, השבת זה ניצבים וילך. אז שבת שעברה היה כתבו. שם כתוב, ברוך אשר יקים את ספר התורה הזה. הגמרא בירושלמי שואלת, מה זה אשר יקים? בכלל התורה צריכים להקים אותה? תורה, תקרא אותה, תשב, תלמד ותקרא את התורה. מה יקים? אז הגמרא אומרת, זה שלוקח הקמה של ספר תורה, הוא מראה את הכתב לקהל. אז הוא מקיים את המצווה, ברוך אשר יקים את ספר התורה הזה. אז כאן למדנו, שיש בזה מעלה, בא הרמב"ן בפרשה של כי תבוא, שם על הפסוק הזה, הוא כותב שמכאן יש מצוות עשה, מצווה גדולה, לזה שלוקח הגבהה, להראות את הספר תורה, ולא לעשות את זה מהר, אלא לאט לאט שכולם יראו, ואז ישים אותו בטבע. בזה הוא מקיים, ברוך אשר יקים. ואם חס השלום לא, כתוב חלילה וחס, להפך. אכן אומר הרמב"ן, נחמני, שצריך להיזהר לעשות את הדבר הזה כהלכה. אז באמת מכאן למדנו שבהגבהת ספר תורה יש מעלה. עכשיו נוסף לכל זה, בא הרשש וגילה לנו עוד דבר, שיש בזה גם תיקון וכפרה לאדם עצמו, בפרט בימים האלה של הסליחות וימים הנוראים, ועוד יותר בספר כאן נדרה מה העניין, להרים את הספר תורה ואתה מחבק אותו בהתחלה. אז עצם זה שאתה מחבק, ותנשק גם כשאתה מחבק. אז תנשק, אחר כך תפתח אותו ותראה את הכתב לכל הקהל. אז זה אתה מקיים מצווה חשובה מאוד, ועל ידך זוכים כולם לראות את כתב הספר תורה, והוא פתוח ומגולה לכולם, ואז מקיים את הפסוק הזה. ואז הוא מתברך. אז יוצא שהוא בעצמו מתברך, מקבל מעלה גדולה מאוד. רבן הארי כתב על כאן נדרה, והרשש בא בסדר, שנשק את הספר תורה 7 פעמים. כי יוצא מהפה שלו 7 הבלים, בכל נישוק, ויש בכל הבל מעלה, יש כנגד זה שמות הקודש. אז היום יש כאלה מפחדים בגלל הקורונה, מקסימום תיקח מטפחת, תשים את זה על הספר תורה ותנשק דרך המטפחת. ולא כי אתה מנשק את הנרתיק, אנחנו לא מנשקים את הקלף עצמו. אז יש בזה גם כן מעלה חשובה מאוד, שאדם יעשה את זה כפי שצריך, והכל יבוא על מקומו בשלום. גם בכל נדרה, כן. גם כל השנה, כן. אז זה ראינו פחות או יותר מה שהיה פה עם שתי הכפות, ויש הרב הכתב והקבלה הוא שתירץ התירוץ על רבי עקיבא איגר על אונקלוס הגר, מה שהיה איתו. עכשיו יש פה, אני פשוט לא מזהה את זה, משהו מהשולחן ערוך והמהריל, זה גם כן על העניין של האצבע. אז יש לנו גם השולחן ערוך כותב כך, המהריל כותב כך, ספר חרדים, הרב חידה בברכי יוסף, לב חיים, וגם הרב שלום זלמן גם כן כתב כך. אז למעשה אפשר וזה. עכשיו יש עוד קטע אחד קטן לפני שנסיים. אז יש לגבי זכות קדימה לעלייה לתורה. מדובר מקומות שלא מוכרים את העליות. ויש לנו מספר מצומצם של עליות, או נאמר, כמו שיש, למשל, אם לפעמים ניצבים וילך הם נפרדות, עכשיו, למה הם השנה מחוברות? לפעמים הן כן נפרדות. כיוון שאנחנו צריכים לקרוא תמיד את האזינו בשבת שלפני סוכות. אז למשל, השנה הבאה עלינו לטובה, יוצא ראש השנה, מה ששבוע הבא, ראש השנה, שבת ראשון, אחרי זה יש לנו שבת, זה שבת תשובה, יום הכיפורים יוצא ביום שני, וסוכות יוצא בשבת הבאה, אז אין לנו שבת באמצע. אז שמה נשאר פרשת האזינו, זה לשבת תשובה, זה יוצא שבת לפני יום הכיפורים, פרשת האזינו. ואילו בשבת הזאת אנחנו נקרא שתי פרשיות שהם ניצבים בילך, שתיהם קצרות, זה 30 וכמה פרקים, ואמרו עוד איזה 40, זה בסך הכל יוצא שתיהם פחות מפרשה ממוצעת, למטה מ-100 פסוקים, אז זה מסתדר לגבי שניים מקרא, אחד תרגום ועוד. אז זה הסדר. עכשיו, מה הזכות קדימה? שיש פרשה קצרה. הזכות קדימה, יש לנו, למשל, אדם שיש לו יורצייט. יש לנו אדם שיש לו, הוא אבי הבן. יש אדם, יש חתן. חתן למעשה הוא ראשון במעלה, הוא דומה למלך. ככה כתוב בקדר רבי לעזר. אבל בהלכה לגבי עלייה לתורה, הראשון, זה מאוד מעניין, כך כותב הרב כנסת הגדולה, הוא הסנדק. למה? יותר מאבי הבן. למה הסנדק יותר גבוה? הרי אבי הבן, זה הוא נולד לו בן. נכון, שהוא נולד לו בן, אז אנחנו מכבדים אותו בעלייה, ומברכים אותו. אבל הסנדק, אבי הבן, א', מדובר באבי הבן שהוא לא מוהל. שהוא לוקח מוהל, ממנה אותו שליח. אז הוא לא מקיים בעצמו את מצוות המילה. אלא המילה נעשית על ידי אחרים. אז הוא כבר, זה לא אותה מדרגה של אבי הבן. אם אבי הבן בעצמו מוהל, זה אין לכן, יש לו מעלה גדולה מאוד. אבל כשהוא לא, אבל הסנדק הוא לא שליח. הסנדק הוא בפועל מחזיק את התינוק בידיים, ויש לו מעלה כפולה, כפולה המעלה של הסנדק, גם שהוא מחזיק את התינוק בידיים, וגם שהוא שם אותו על ברכב. שתי עניינים. ולמדנו, כותב הרמה, שהוא מתעשר, הסנדק נהיה עשיר. מאיפה היינו? עוד מעט פרשת וזאת הברכה. תשימו כתורה באפיך, וחליל על מזבחיך. ברך אדוני חילו, פועל ידיו תרצה. אומר, שימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, הוא דומה למזבח, כי הוא שם את התינוק על ברכיו, הוא גם מחזיק את הרגליים, אז הוא מסייע על המוהל, בלי הסנדק, המוהל לא יוכל למול את הילד. שימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך, מה כתוב אחרי זה? ברך השם חילו, חילו זה מני, הכסף. אז הוא יקבל הרבה, יהיה לו עושר גדול. אז זה המעלה של הסנדק. אבל הוא יש לו שתי מעלות, גם שהוא כמו מקטיר קטורת, כיוון שהוא מחזיק את הרגליים של הילד בידיו, אז ידיו עצמם, וגם הברכיים שלו, שזה מעלה. אז גם זה וגם זה. לכן הסנדק יש לו מעלה גדולה, והוא למעשה ראשון במעלה של המוזמנים לעלות לתורה. אבל מה צריך להיזהר? לפעמים יש, בגלל זה מחלוקת, אז זה לא. בעיקר אצל האשכנזים, הסנדק יש לו מעלה מיוחדת, והוא עולה, וגם החתן. אבל לפעמים זה יכול להתנקש, גם שיש מישהו שהוא יש לו יורצייט, והוא רוצה דווקא לעלות. יש כאלה גם, בלי סוף, יש כאלה גם יש להם דמיון, יש לו יום הולדת, אז הוא צריך לעלות לתורה. היום הולדת, אני יודע, זה השבוע שעבר, או בעוד שבועיים, אז הוא רוצה לעלות דווקא היום. אז הוא נדחף. לכן צריך לדעת איך לתמרן בין כולם, העיקר שירבה שלום בעולם, וירבה שלום גם בבתי הכנסת, שכתבו הפוסקים, שעל זה התפלל בלעם הרשע, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, דיבר על בתי כנסיות. אז שמו שהוא התפלל, הוא ביקש שיהיה מריבות בתי הכנסת. אני רוצה לשים לב, עיקר המריבות זה בשבתות, בתי הכנסת. זה למה לא קיבל כיבוד כזה, זה למה כזה, זה צועק על הערוץ, צועק על זה. יש מחלוקות. לכן צריך להיזהר תמיד להרגיע ולהשקיט את הכל, שהכל יבוא על מקומו בשלום. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, בשר בשורות טובות ישועות ונחמות. עסקו ואמצו וחיים טובים לנו ולכם ולכל ישראל. כל טוב.